לפני פסח פעם אחת הבעל שם טוב הקדוש לקחו לו את ה... עשו עלילות דם שם בעיירה שלו. זה סיפר את זה הרבי יצחק אייזיק, יהודה יחיאל סופרין מקומרנה, אדמו"ר מקומרנה. היכל הברכה, נתין מצוותיך, קודש קודשים. הוא סיפר שפעם אחת בעיירה של הבעל שם טוב היה שם עלילת דם, ולקחו את המצות ואמרו ששם שמו דם היהודים בעם. מצות שלהם את הדם של הגויים. ובפעם אחד בעל שם טוב הקדוש אמר שהוא יעשה לזה סוף, אבל הוא לא אמר מתי. הוא אמר שהוא יעשה סוף. ובאותו זמן שהבעל שם טוב הקדוש היה בבית מדרש שלו, התפלל, היה ערב פסח, ומה שהם היו עושים פעם, לוקחים פגר של גוי, היו רוצחים אותו, זורקים אותו לחצר, דופקים בדלת, ואז הבן אדם היה אומר לו, אתה רצחת אותו, תופסים אותו, רוצחים אותו, וככה היו עושים. היה ערב פסח, היו משפחה של אנשים טובים, שהיה להם הרבה פרנסה והכל, ופתאום יצאו מהבית מדרש שם, יצאו מהתפילה, חזרו הביתה, רואים פגר מת בחצר. ואז הבינו שבאותו רגע, זו שאלה של זמן, עד מתי ידפקו בדלת, והלכו למות. אבל היה שם אחד, אותו בעל הבית, הוא לא היה מאמין בבעל שם טוב. הוא אמר שאין לו אמונה בבעל שם טוב. והאישה אמרה לו, אולי בכל אופן אתם תלכו בבעל שם טוב, למה? אם אתם תלכו, אז יהיה תועלת, אולי הוא יבדה אתכם, אולי יעשה איזה דבר, אולי יעשה איזה עניין, אולי יפעל בשבילכם בשמיים, מה אכפת לכם ללכת? והאישה צ'ך שכנעה אותו, והכל בסוף שכנעה אותו, ובאמת הוא הלך לבעל שם טוב החדש. הוא רץ לבעל שם טוב, מגיע לבעל שם טוב, נופל לרגליו של הבעל שם טוב, מתחיל לבכות, לבכות, לבכות. אומר לו, רבי, רבי, מתחיל לבכות. אומר לו, תראה מה עשו לי עכשיו עלילת דם. הבעל שם טוב אמר לו, אל תדאג. אמר לו, מה אל תדאג? הגוי שחוט כל הדם שלו על הרצפה. אמר לו, בסדר. קרא לנכד שלו דגל מחנה אפרים. אמר לו, קח את המקל שלי, קח את המטה הזה, שים את המטה הזה עליו, ותראה שהוא יקום. מה אכפת לרב? אמר לו, בסדר. לקח את המטה של הבעל שם טוב הקדוש הדגל מחנה אפרים, הלך ליד הגוי המת, עמד עליו, והחזיק עם המטה, שם אותו עליו, ואמר, תקום, 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 סבא אומר שתקום. ולא קרה שום דבר. הוא חזר לבעל שם טוב, הבעל שם טוב אמר לו, תגיד לו שאני מצווה אותו לקום, מיד. ובאמת הוא אמר לו, סבא מצווה אותך לקום, והוא קם, והביאו אותו, שם אותו ליד הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הקדוש חיכה שיבואו הגויים לראות מה יהיה. ובדיוק הגיעו פתאום מלא גויים, נכנסו לחפש את הרוצחים. אז איך שהם נכנסו לבית מדרש של הבעל שם טוב, אז הבעל שם טוב אמר להם, אתם מחפשים אותו? כאילו אתה מת. אז הבעל שם טוב עשה לו ככה על הגב, אמר לו, תגיד אגדה בקול. עשה לו על הגב. אמר לו, תגיד אגדה בקול, וככה באמת היה קידוש השם גדול מזה, והיה תחיית המתים בכל העיר, וכולם ראו שהבעל שם טוב הקדוש הזה תחיית המתים. זה כמה פעמים הבודדות שראו תחיית המתים אצל הבעל שם טוב הקדוש. רוב שהבעל שם טוב הקדוש היה צדיק עצום, הוא היה עושה תחיית המתים, תראו איזה מופת הבעל שם טוב הקדוש עשה. זה סיפור מרגש, הסיפור הזה. כמה צדיקים, הכוח שלהם גדול ו... לא יודעים מהעולם כלום, מהרגע שלהם. יש עוד משהו יפה, שאמר אותו הרבי מקוצק. אומר שאנחנו אומרים בקריאת שמע, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. זאת אומרת, מה הכוונה על לבביך? אומר, אפילו הלב של הבן אדם יהיה סתום, אם נדבר אפילו על הלב שלו, אפילו שהלב סתום, מתי שהוא הלב יתפתח, אז ייכנסו הדברים ללב. אז הוא אומר, זה שאנוכי מצווך היום, על לבביך. שאפילו שהלב של הבן אדם סתום, ידבר על הלב, בסוף ייכנס. צריך לדבר על הלב. גם שהוא אטום, צריך לדבר עליו. כמה גדול השם, כמה גדול. רק יוצאים לשמיים החוצה, רואים את העצים, את הכוכבים. מפחיד לדבר לפני השם יתברך, מפחיד לפני העם שלו. צריך אומץ. זה חזק. עכשיו כולם עושים את הניקיונות לפסח. כולם עושים ניקיון, נכון? מנקים, מנקים. מה זה גולה של הניקיון הזה? שמנקים לכבוד הפסח? יש בזה סגולה מאוד מאוד גדולה, לפעול לפני הקדוש ברוך הוא, כל המשאלות לב, גם להצלחה, גם לברכה, חיים טובים והכל. כי נפלתי קמתי. פעם אחת היה כומר ראה את רבי יונתן אייבשיץ, אז הוא אמר לו, תראה, היהודי הזה נפל בגלל שהוא יהודי. אז רבי יונתן אייבשיץ אמר לכומר, הוא קם בגלל שהוא יהודי. אז אמר רבי אשר מסטולין, שכתוב, כתוב בתורה, אלוהים מסכה, לא תעשה לך, את חג המצות תשמור. כתוב בספר שמות, פרק ל"ד, פסוק י"ז. אלוהים מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור. אז רבי אשר מסטולין, זכותו תגן עלינו. אז הוא אמר, מה הכוונה של הדברים האלו? אז הוא אומר שהיום הרבה אנשים חושבים שההכנה של פסח זה מנקה אותם, אבל הם באים על הדרך לעשות איסור עבודה זרה. למה הם כועסים בניקיון, על הילדים, על האנשים? אז הוא אומר, מה הקשר בין אלוהי מסכה לא תעשה לך, לאיתך גם מצות תשמור? אז הוא אומר שאדם שעושה את הניקיון, הוא בדרך כועס על זה ועל הילדים ועל האנשים, הוא צועק ומקלל את כולם, אז הוא עושה איסור אלוהי מסכה לא תעשה לך. זה הקשר בין אלוהי מסכה לא תעשה לך, לאיתך גם מצות תשמור. כלומר, רבנו אריזל אומרים שאין לזה מקור בעיקרון בשאר הכוונות ולא בפרי עץ חיים, על ההבטחה שלו מאיסור של חמץ, שמי שינקה את עצמו זה רק הבאר אתם מביא את זה בסימן תף ממזיין או תלף, זה המקור של זה. ורבי שלום בוזגלו במקדש מלך מביא את המקור לזה מהזוהר פרשת כי תצא בדף רשפי בית עמוד בית, זה המקור לזה, שמי שניזהר במשהו חמץ בפסח, מובטח לו שלא יפתח כל השנה כולה. זה שתי המקורות שהם למזה, ומפה זה יצא. אין איזה מקור בכתבי רבנו אריזל עצמו על הזהירות הזאת, זה רק משם הביאו את המקור הזה, שמשם הזהירות שמי שיזהר מפסח, בחמץ. עכשיו, הכל יעקב, רבי יעקב קביל חסיד, יש לו סידור כל יעקב, הוא אמר שמי שיזהר בפסח, בהכנה, בניקיונות, יזהר שלא יהיה לו שום המשות של חמץ, אז הוא אמר, הוא יזכה לקדושה גדולה וטהרה עצומה. לקדושה גדולה וטהרה, רק בניקיונות ובהכנות לפסח, זוכים לקדושה וטהרה עצומה לאין שיעור. רק בניקיונות. תרומה זה המדרגה של הניקיונות. ורבי פנחס מקורי, זכותו תגן עלינו, אמרי פנחס אומר משהו עוד יותר, אחר לגמרי ממה שכל אלה אומרים. מה שכל מי שמנקה לפסח, מובטח לו שירי ישועות וניסים גדולים. דברים גדולים, מי שרוצה ישועה בדברים גדולים, ינקה לכבוד הפסח, הוא יראה ישועות בדברים גדולים. למעלה מהטבע, אם אתה רוצה. רבנו אריזל אומר, מובטח לו שלא יחטא. זה דבר עצום, שלא יחטא. עכשיו הרבה אנשים אומרים, טוב, רוצים אבל ישועות, אנחנו רוצים את הישועות. לא יודעים שהישועה הכי גדולה זה לא לחטוא, אבל רוצים גם את הישועות, רוצים את הניסים. אז בשביל לרצות את הניסים ולרצות את הישועות, בשביל זה, אומר רבי פנחס מקורי, צריך להרבות בניקיונות. הניקיון שבן אדם מנקה את החדר שלו, שמנקה את החלל שלו, הוא מנקה את המקום שהוא נמצא בו, זה גורם לזה שהוא יהיה המקום שלו, מקום פנוי לנס, לניסים, לנפלאות, אבל בתנאי שהוא גם חס ושלום, לא יביא את עצמו לידי כעס. יש כמה פעמים בזוהר הקדוש, הזוהר אומר שכל מי שבא לידי כעס, כאילו עובד עבודה זרה, בשבת בדף קופי עמוד ב' זה בגמרא, ויש את זה בזוהר כמה פעמים. בזוהר פנחס בדף ר' ל"ד עמוד ב', בזוהר כוח בדף קופי ט' עמוד ב', ויש את זה בעוד מקום אחד, ברמב״ם. רמב״ם מביא יכול להיות פרק ב', הלכה ג', שהרמב״ם אומר את זה גם, שכל בן אדם שכועס חז ושלום כאילו עובד עבודה זרה, וכותב רבי זושה בספר מנורת זהב, שעד שהוא לא יטבול במקווה, הנשמה לא תחזור לו. עכשיו הוא צריך את הנשמה בערב פסח. עכשיו כל הניקיונות שהוא עושה, שיגיע ערב פסח, לא יהיה לו נשמה. אז כל הניקיונות שהוא עשה וכל ההכנה שהוא עשה, לא היה לו נשמה בערב פסח. השאלה אם היה שווה לו לכעוס ולעשות את הניקיונות כמו שהוא עשה. אז אם עושים את הניקיונות כמו שצריך, בלי לכעוס, זה הניקיון הכי גדול, לא להגיע לידי כעס, כי הכעס מזרק את הנשמה, והיא לא תחזור עד שהבן אדם יטבול במקווה. מתי שהוא יחזור לטבול במקווה, הקדוש ברוך הוא יחזיר לו את הנשמה, ואז היא תישאר בקדושה שלה, בטהרה שלה, בדבקות שלה, ולא יהיה לו שום כתם או רבב חד ושלום, של דבר איסור או דבר לא טוב. היו הרבה צדיקים שנהגו, לא רק שהיו נזהרים מן הכעס, היו הולכים ועושים כמו פורים בפסח. היה מגיע יושבים בליל הסדר, והיו מישהו מתחפש לאליהו הנביא, היו צדיקים שזכו לראות הנודע ביהודה, כל פסח היה יורד במדרגות, מלווה את אליהו הנביא זכור לטוב ביציאתו מהבית, היה לו גילוי אליהו הנביא זכור לטוב. היום אנשים זוכים לגילוי בעל המכולת, זה גם מדרגה גדולה. אבל בגלל שבא להם בעל מכולת, אז הם לא מאמינים שאליהו הנביא יכול לבוא למישהו להתגלות אליו. אז לא מבינים, יש לי בעל מכולת, מתגלה, בעל המאפייה. זכות. רבנו אריזל, שהיה במצרים, אחרי זה שהוא חזר, היה בדמשק, בסוריה, במצרים, בארץ ישראל, כל מיני עיירות, כל מיני מקומות היה רבנו אריזל. ושהוא יושב במערה, כל פעם שהיה יושב ללמוד, היה מתגלה אליו אליהו הנביא זכור לטוב, יושב איתו ולומד איתו, כך הוא יושב ולומד עם אליהו הנביא זכור לטוב. זה דבר שהיה לא עכשיו מזמן, רבנו אריזל זה לא עכשיו לפני 3,000 שנה. זה עכשיו, בעל שם טוב הקדוש, אומרים שרבי לוי יצחק בנדר, זכותו תגן עלינו. הוא אמר שאין דלת אמות בעיר משבוז, שהבעל שם טוב הקדוש לא הלך עם אליהו הנביא זכור לטוב בהם. כל דלת אמות, היו הבעל שם טוב ואליהו הנביא זכור לטוב. בכל מקום, כל פעם מתגלה אליו. יש כמה מדרגות בגילו אליהו. אחד שהוא מתגלה, רמה כותב בספר דעת אלוהי אביך, בהקדמה לגילו אליהו הנביא זכור לטוב. אומר שיש מדרגה בגילו אליהו שהוא מתגלה במחשבה. יש גילו אליהו שהוא מתגלה לבן אדם בדמות אני או עיקר או סוחר או מה שלא יהיה. ויש דמות הכי גבוהה שהוא מתגלה לאדם כמו שהוא במדרגתו. עם הנביאים. זה בפסח זוכים. כל אחד בפסח מגיע. פסח בליל הסדר, יושב עם אליהו הנביא זכור לטוב. זה דברים שרואים אותם. כמובן כל אחד, מי שרואה רואה, מי שלא רואה יראה. זה דברים שזוכים. מי שזוכה לזה זוכה. אבל זה דברים שקיימים, ומי שלא מאמין בהם הוא כופר באפיקורס. כי חייב להאמין בזה באמונה שלמה, כי אליהו הנביא חי. ועכשיו בפסח כולם מתעוררים ומדברים על אליהו הנביא זכור לטוב. עכשיו, באמת, מאיפה יש את העניין הזה של לעשות ככה שמחה בבית בליל הסדר, ושיתראה בפני כולם האור הזה של פסח, שרואים כולם את המעשה הזה שהיה ואת כל הניסים. אנחנו אומרים, מה נשתנה במשנה, בפסחים, בפרק י' משנה ד' שרים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. עכשיו, שרים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבן אדם שר לפני השם, שהלילה הזה למעשה זה לילה שהוא שונה מכל השנה כולה. עכשיו, צריך לעשות בו איזה שינוי, אז אולי שינוי קצת בבגדים, שינוי בבית, שינוי בסעודה, שיהיה הכר שונה קצת, שכל מי שבא לאותו מקום, הוא יראה שאותו מקום הזה שלך הוא קצת שונה מאשר כולם. למה שלא יראה שאתה עכשיו בבית, עכשיו עוד יום טוב אתה מעביר. שיהיה לך איזה קיר שונה שקצת הבא, זה אתה מסב להיות עם קודשא בריחו. בזוהר, בפרשת בוב, בדף מם עמוד ב', הזוהר הקדוש אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, למלאכים, שמצוות סיפור שבח יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר שהאדם חייב להשיח בו לעולמים, כי השבח הזה הוא הכי גדול שיש. השבח של יציאת מצרים, והקדוש ברוך הוא רוצה שבכל דור ודור יספרו מהשבח שלו, של יציאת מצרים, וכל פעם שיספרו מהשבח הזה, ובפרט בליל הסדר שיושבים ומסבים, הקדוש ברוך הוא מכנס כל פמליה שלו, אומר להם, לכו רדו, תשמעו את המעשיות של עם ישראל שמספרים הבנים שלי, ואני יושב איתם בשולחן. הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים לשמוע את הסיפור האגדה שאנחנו מספרים. מה שאנחנו מספרים בליל הסדר, כל המלאכים יורדים לשמוע את הסיפור הזה שלנו, מהפה שלנו, והזוהר אומר שזה חיוב שבן אדם צריך להשיח בזה לעולמים, והוא חשוב לשכינה, והוא חשוב לפני קודש הבריחו, אם הוא מספר בשבח הזה של יציאת מצרים. אבל כבר למדנו שיש גם חילוק בלשון, צריך להבין את הלשון של המשנה, שהמשנה במסכת פסחים בפרק י' המשנה A, כתוב שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. ככה הלשון גם בירושלמי, בפרק י' הלכה ד' בפסחים, ככה גם הלשון בבבלי, בפסחים בדף קופתת ז' עמוד ב'. ככה אותו לשון, יש רק מישהו אחד שלא יתיק, לא את הבבלי, לא את הירושלמי, לא את המשנה, הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, בפרק שביעי הלכה ו', הרמב״ם אומר, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, כאילו יצא ממצרים. אבל להראות את עצמו זה פרסום הניסה. כי אם אני מראה את עצמי, משמע, שאני צריך שיהיה הכר בכל מה שאני עושה, שיהיה לכבוד קודשא בריחו. כי אם אני עכשיו רואה את עצמי, אז אני יכול לראות באסתר. אבל אם אני אומר להראות את עצמי, אז משמע שאני צריך לעשות את זה בפועל על ידי מעשה, שכולם יראו. אם זה על ידי לבוש, אם זה על ידי בגד, אם זה על ידי הכר שאני עושה בבית, בשמחה, בשירה, כמו שהיה נוהג עם רק אדון, שרבי אורי מסטרליף, זכותו תגן עלינו, בן רבי פנחס. היה הגאון הקדוש, בעל האמרי קדוש, שהוא היה נוהג כל יום בזכר ליציאת מצרים להלך בשירת הים, והיה מרים את הגלימה של הבגד שלו, וככה היו רואים ממש את כל, היו מרגישים כאילו מים מסובב עצמם בבית המדרש מהמים שבשירת הים, ככה הם היו מרגישים מרוב הדביקות שהיו מביא את התלמידים שלו למדרגה הזו. זאת אומרת, אם בן אדם חי את זה, אז הרמב״ם אומר שצריך להראות את עצמו. זאת אומרת, שיראה לפני הילדים כאילו עכשיו אתה יצאת. אז איך אתה עכשיו תעשה עניין של שינה? או שאתה תירדם? אסור לך להירדם עכשיו, אתה צריך להיות ערני. שאתה יהיה לך כוח, לכן יש מצווה גדולה, בפרט כמו שהמנחת אלעזר ממונקאץ', הגאון הקדוש ממונקאץ', אמר בשם המגיד, שאם היה אפשר לעשות בסרט הדיברות חיוב מדאורייתא לישון בערב שבת, הוא היה עושה את זה. עד כדי כך מהחומרה והחשיבות של השינה בערב שבת. כי והכינו את אשר יביאו, אז הוא אומר הכנת הגוף בשביל השבת קודש, זה גם והכינו את אשר יביאו. אז הוא אומר שצריך לישון בערב שבת, בפרט עכשיו, שליל שבת יחול ביחד עם פסח, שכולם צריכים ללך לישון בערב שבת, שיהיה להם כוח להיות ערניים בליל הסדר, ולשמוח, ולשיר, השירים, ולגלות את השיחות, את הסיפורים והמדרשים, וללמוד על כל יציאת מצרים כמה שיותר, בשביל להאיר את זה בכל עם ישראל, שכל עם ישראל יראה את כל הבתים, יהיה פרסום הנס הכי גדול שאנחנו יצאנו ממצרים. וזה מה שצריך לעשות בפסח. בכל דור ודור צריך לעשות. עכשיו, באמת צריך לשאול, למה, זה באמת שאלה, אז הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, רבנו הרמב"ן, הוא מסביר באמת את השאלה הזאת. שפרשת בלק, הוא כותב ש... מה המשמעות למעשה שבכל פעם אנחנו צריכים להזכיר את השבח הזה של יציאת מצרים בכל דור ודור. אז השבח הזה הולך ונעשה בכל דור ודור, הוא אומר זה חקיקה שנעשה. אבל מה המשמעות של זה שזה יהיה בכל דור? אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא יעשה בכל דור ניסים לאנשים שוטים או לרשעים או לריקים. אז עושים את זה נס, זכר ראשון, ואתם תזכרו כל דור שאם יבואו עמי ארצות או שוטים ושקרנים, תגידו איפה הניסים שהיו פעם. ואז אתה תבוא ותגיד להם, תזכרו, הנה, עכשיו אנחנו קוראים את המעשה הזה בהגדה, הסיפור הזה שבהגדה, מה שאנחנו קוראים, זה עכשיו היה. ואם אתה תראה את עצמך שאתה יצאת ממצרים, אז אתה תחקוק גם באנשים הכי רחוקים את האור הזה של פסח, שגם הם ירגישו שהם יצאו ממצרים. אז אולי לשון של הרמב"ן לא יתק טעות שהוא חשב, אלא היא רק בשביל לחזק את זה, שככה באמת העניין צריך לעשות בפסח. בשביל להראות לכולם, כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה עוד פעם את אותם ניסים עכשיו, יקרא את הים בשביל רשעים, או יבוא בשביל אנשים שרחוקים, יגידו להם, אולי עכשיו אתם תחזרו בתשובה, ותראו את השמיים יוצאים, ויורד מן ומצות והכל. לא, אתם צריכים ללך בדרך הזה, שאתם תראו את זה הכל, ככה, ואז לפי זה, הקדוש ברוך הוא יחזיר את כל העולם בתשובה. וזה סוד ההשגחה. סוד ההשגחה זה דבר שהוא, למעשה, למעלה מגדר האנושי של האדם. כי ההשגחה היא למעשה למעלה מהטבע. שבן אדם יודע שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם בהשגחה מדוקדקת ובהשגחה פלאית שהיא למעלה מן הטבע, אז גם האמונה שלו למעשה יהיה זיכוך והיא עולה גם למעלה מן הטבע, כי הוא לא בטבע. ואז יש בית מיני מדרגות בהשגחה. אחד, זה כמו שכותב הרב סעדיה גאון, כלומר רבנו סעדיה גאון, כותב על שיר השירים, בפירוש של שיר השירים בפרק ב', סוג ת', הוא כותב, זה משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מה זה משגיח מן החלונות ומציץ מן החרקים? זה משהו אחד וזה משהו אחר. אז מפרש רבי סעדיה גאון שמשגיח מן החלונות זה גילוי של ההשגחה. זה מדרגה של גילוי. הגילוי נעשה בפועל שכולם רואים את הגילוי הזה. שמרגישים את הקדוש ברוך הוא כמו בפסח, ביציאת מצרים. זה משגיח מן החלונות. אבל מציץ מן החרקים, לכאורה, המציץ מן החרקים זה דבר שהוא לא מעשה בגילוי, שכולם נמצאים אולי בקטנות, שרואים מציץ מן החרקים, שזה רק בכיסוי, בהלם, שלא כולם רואים את הגילוי של הקדוש ברוך הוא. אז זה נהיה מציץ מן החרקים, שלא כולם רואים את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, לא רואים את ההשגחה שלו. אבל בפסח יש התעוררות של משגיח מן החלונות. כי אז כולם ראו את הנס ואת המופת שהקדוש ברוך הוא ידיר, וטבע שכל הבריאה כולה, וכולם ראו את הנס ואת הפלא. משגיח מן החלונות. זה מה שאנחנו רוצים. גילוי של פסח. שמשגיח מן החלונות. זה מה שכל העולם רוצים. שהלימוד שלהם יהיה במדרגה כזאת. משגיח מן החלונות. שהקדוש ברוך הוא שומע תורת אמת, תורה שהיא לכבודו יתברך, אז באותו רגע בשמיים הוא מציץ משגיח מן החלונות לראות, אבל כשהוא שומע דבר תורה שהוא לא לשם שמיים, אז הוא מציץ מן החרקים. בכל אופן זה תורה, צריך לשמוע, אבל זה לא כמו שזה לימוד תורה לשמוע. לימוד תורה לשמוע בשמיים נשמע הרבה יותר לפני הקדוש ברוך הוא. כידוע כמה פעמים בש"ס מזה, במסכת תענית בדף ז', בתוספות, במסכת פסחים, בדף נון, בדף מסכת יומה, בדף עין בית. יש כמה פעמים בש"ס מזה המעלה של לימוד תורה שהוא לשמה ולימוד תורה שהוא לסמא דמותא, סמא מוות. הלימוד הזה שנעשה לסמא דמותא זה לימוד שאין בו עלייה, והלימוד הזה נעשה למטה, אז לכן אין לו השגחה. והלימוד של עם ישראל שהיו במצרים זה הבטל שבתם, שהשבה עולה למעלה, וזה פורץ את כל הגבולות עד שזה מגיע כיסא הכבוד, והקדוש ברוך הוא גואל את ישראל. כי אז היה התעוררות של רחמים מאוד גדולים. והעם ישראל היו במצב שלא יכלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה. וזה מה שאומר חידוש, האמרות משה מקוברין. רבי משה מקוברין, בא לאמרות משה. הוא כותב בספר של אמרות משה בפרשת דברים, על הפסוק בפרסוק פרק ו' בחומש דברים, פרק ו' בפסוק ו', כתוב, ויראו אותנו המצרים. שמה זה ויראו אותנו המצרים? הוא אומר שכל הרע שבא לנו זה בגלל המצרים, שאנחנו, אין לנו רע לעם ישראל. כל הרע שיש לנו זה מהגויים, לנו לא שייך רע. אם יש רע ליהודי, אז מידות רעות זה הרע של הגויים. נדבק בנו, התערבב, ואז נהיה לנו. זה ויראו אותנו המצרים. אז כל הכובד הזה של העבודה והצער הזה זה רק בגלל המצרים. אבל לפני זה לא היה לנו. עכשיו, באמת היה חידוש גדול שעם ישראל במצרים, איפה היה להם כוח היה לשרוד את כל זה? הכוח הגדול שהיה להם ישראל במצרים היה מזה שהיה להם מגילות גנוזות שהיה כתוב עליהם את כל הסיפור של ההשתלשלות של הגאולה שיהיה להם. זה כתוב במדרש רבה, פרשת שמות בפרשה ה', על הפסוק, מה שכתוב בספר שמות בפרק ה', בפסוק ת', שכתוב תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישו בדברי שקר. מה זה ואל ישו בדברי שקר? מה זה הכוונה? שלא יישו על הדברים של המגילות האלו. כי המגילות האלו היו משתרשים בהם משבת לשבת. היה מגיע שבת, יושבים כולם נחים, והיו פרוסים אותם והיו משעשעים בדברי גאולה שעתידים להיגאל. ואומרים, הקדוש ברוך הוא עתיד לגאולנו, הקדוש ברוך הוא עתיד לגאולנו, אנחנו עתידים להיגאל, אנחנו עתידים להיגאל, וכל אחד היה מסיח אחד עם השני, עד שהקדוש ברוך הוא סובב מן השמיים, וככה היה באמת, והנה, וזכו לצאת מארץ מצרים, מהחושך באפלה, והאומקא דתומא רבא הזה. שאף אחד לא יכול לצאת משם. והקדוש ברוך הוא נתן בהם כוח ותקווה. הכוח של התקווה הזה, הכוח של התקווה הזה, הכוח של החיות הזאת שהייתה להם, שזה הקול של הצדיקים, שבכל דור ודור מי שזוכה באמת לשמוע דרך השם באמת, קול של קדושה באמת, של צדיקים, אז הכוח שייתן לו, זה ייתן לו כוח להשתעשע, זה המגילות. פעם היה את המגילות האלה שיכולו להשתעשע משבת לשבת בשביל לזכות להיגאל. אבל היום אין לנו את המגילות האלו. המגילות האלו זה מה שנשאר לנו, אותם ספרים, אותם נבואות, אותם נביאים שניבו לנו. רק להשתעשע בדברי הנבואות האלו ובכתבי הצדיקים, רק זה מה שיכול להביא אותנו מזה שאנחנו נוכל להגיע למדרגה כזאת שנזכה להיגאל. כי המדרגה הזאת של לזכות לרחמים ולזכות שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, צריך רחמים גמורים. יש כמה מדרגות, יש דין, יש רחמים ויש חסד מוצר מתנת חינם. חסד מוצר מתנת חינם זה כנגד שם, יש שלושה שמות, שם הוויה ברוך הוא, שם עדנות ושם אהיה. שם אהיה זה הכי גבוה, וזה השם שיצאנו ממצרים. השם הזה למעשה, משה רבנו ביקש לידע שמו של הקדוש ברוך הוא. זה כתוב בשמות רבה, פרשה ג', בשם רבי אבא בר ממל. ביקש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אתה רוצה לידע שמי? איך אתה רוצה לידע את השם שלי? אני נקרא לפי הפעולות והמעשים שאני עושה בעולם. שאני אדן את העולם, אלוהים שופט, אני מצד מידת הדין. שאני מרחם על העולם, אני הוויה ברוך הוא. שאני עושה מלחמה ברשעים, אני צבאות. ואומר לו שאני הייתי, ושאני עכשיו, ושאני אהיה, זה שם אהיה. זה כנגיד שם אהיה. זאת אומרת, מה שהייתי, מה שאני עכשיו, ומה שאני עתיד להיות, שאהיה, זה כנגד שם אהיה. זאת אומרת, בשם אהיה, יצאנו ממצרים. השם הזה למעשה זה שם של רחמים גמורים שיכול לרד עד למטה, לחיות למעשה כל הנבראים כולם, כל הפושעים, כל הנמוכים שהתרפקו מאוד מאוד ונפלו מכל הפנים של התורה, ולהאיר בהם כזה אור עד שגם הם יוכלו להתקרב להשם יתברך. זה נקרא השם הזה שם אהיה. עכשיו, לזכות לקבל הערה משם כזה, זה לא כל אחד יכול לזכות לשם כזה. למה? בשביל זה צריך מנהיג שיהיה לו את הכוח לפעול רחמים כאלו גדולים. כי הרי בזמן שעם ישראל היו במצרים, הרי אי אפשר היה להוציא אותם משם. מי שיכול להוציא אותם זה רק משה רבנו. אז יש ילקוט שמעוני מעניין על זה, כשהוא אומר דבר יפה, שמשה רבנו היה בסנה, אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אמר לו, לך תיגל את עם ישראל, נכון? אז הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, היה לו את המתה. אז בילקוט שמעוני בפרשת שמות, ברמז קופיין א', בקופיין א', אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו, אמר לו, תראה משה, יש לי המתה הזה. אם אתה רוצה ללך לגואל עמי, לך. ושלחך אל פרעה. ואם אין אתה רוצה, הרי אני לוקח זה המתה, והוא ילך לעשות את השליחות לפניי. זאת אומרת, אני לא צריך אותך. המתה ילך לעשות את השליחות. אתם יודעים מה זה? משה רבנו יושב, מתגלה בסנה הבוער, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה רוצה לעשות את השליחות, מותר. אם אתה לא רוצה, אתה רואה המתה הזה, הוא ילך לפני פרעה, הוא ידבר, הוא יכבוש, הוא יעשה הכל. זה המתה שלי. אם אתה רוצה, המתה זה יעשה שליחות. אם אין אתה רוצה, המתה זה לא, מה? הוא יעשה את השליחות. משה רבנו ראה ככה שיש מטה שמדבר, שיש מטה שעושה שליחות, אז כמובן שלא אכפת לו, והוא יעשה את השליחות הזה. נו, אז אני אלך לעשות את השליחות. אם יש לך מטה, אז אני אעשה. עכשיו, שם המטה, למעשה, המטה זה כנגיד שם עדנות. למה? במטה אין חיות של מדרגה של אדם. אצל אדם יש בחינת מחשבה, זה שם אהיה. זה המחשבה כנגד השם, שם אהיה. כנגד המוחין, כנגד הכתב. ושם הוויה, למעשה, והדנות, זה כמה שיותר שהוא בן אדם. כי הרי הכל זה כנגד שם הוויה, הדיבור זה כנגד שם הדנות. כתוב בשם רבי לוי בירושלמי, במסכת פסחים בפרק ה' הלכה ה', אומר התלמוד ירושלמי, שמשה רבנו היה מדבר במצרים, היה קולו הולך נשמע מסוף מכל מצרים. והקול של פרעה גם כנגד זה היה, כי פרעה הוא כנגד העורף, כי זה הקליפה. ומשה רבנו זה כנגד הפנים, שזה המחשבה, זה כנגד הפוך מפרעה. פרעה זה העורף, כמו רבנו אריזל כותב, שהניקה שם היה בגלל בכל הניצוצים שנפלו בקליפה, כל החטא של גם החטא אדם הראשון, הניצוצי הקרי, התיקון של זה היה למעשה, התיקון שמי שיכול לפעול את התיקון הזה, זה רק צדיקים גדולים ונוראים, שעם ישראל היו צריכים להירד לשם למטה, בשביל לברר את הבחינה הזאת שהיו למטה, ולפעול את התיקון הזה לפני הקדוש ברוך הוא. הירידת ישראל למצרימה, מה שעם ישראל ירד מצרימה, היה בשביל לפעול את התיקון הזה. בשביל להביא את כל המצב הזה שאנחנו נזכה להיגאל משם, התשובה שעשינו והירידה שלנו זה לתקן את כל חטא אדם הראשון. כל השהייה הזאת שבמצרים הייתה לתיקון חטא אדם הראשון, זה המשמעות של הירידה מטה. הירידה מטה זה לתיקון חטא אדם הראשון, מה שאף אחד לא יכול לעשות, מה שאף אחד לא יכול לפעול, זה רק משה רבנו יכול לעשות את זה. עכשיו, כנגד זה שמשה רבנו הוא כנגד הכתר, כנגד המחשבה, כנגד שם יהיה, זה המטה, הוא ביסוד הפעולה, זה הדנות, זה המעשה. כי המטה זה הדנות. המחשבה זה כנגד שם יהיה. והכל זה כנגד הכל, שהכל שלא היה הולך ונקבעת, ששמעו אותו. כל מצרים. זאת אומרת, זה כל שהוא כנגד שם הוויה. אז הכל זה כנגד שם הוויה. הדנות זה המעשה כנגד שם הדנות. והמחשבה זה כנגד שם יהיה. זה המוחים. שמשה היה כנגד שם יהיה. ופרעה בקליפה הוא היה כנגד השם, כנגד הפוך, כנגד אחוריים בהקעה, שזה הפוך, שזה מידת הדין, שהולך ומכה את עצמו. כמו שרבנו אריזל מסביר שם, בהתחלה, בהקדמה. זאת אומרת, הכל הולך הפוך, לכן זה יהיה באחוריים, זה הולך כמספר דם, שזה למעשה התחילו המכות, וזה גם הגאווה של פרעה, שהוא לקה ביור על זה שהוא היה בדם, שהגאווה שלו. והגאווה שלו, אז הוא התחיל ללך מזה, עד שלא היה לו בכלל שום זכות, הוא הלך אחורה, והוא קיבל את כל המכות, וככה התחילה המפלה של מצרים. הכל התחיל מאותו חטא הזה של אדם הראשון, אז מישראל יורדים למצרים, מתקן את חטא אדם הראשון על ידי יעקב אבינו, וכך עולה ועולה, עד שמשה רבנו מגיע לשם ומתחיל לעשות סדר הפעולות. עכשיו, מי שיכול לפעול את זה, זה משה רבנו. ועכשיו, יש עוד צדיק שמופיע פועל איתו משה רבנו, זה אליהו הנביא זכור לטוב. עכשיו, אליהו הנביא זכור לטוב, ודרך כלל כל עם ישראל אוהבים את כולם, כל הצדיקים, אבל אליהו הנביא כל הזמן בצד, אף אחד לא חושב עליו. אף אחד לא מדבר עליו, לא מאמין בו, לא, זה צריך להוסיף אותו בי"ג עיקרים. אנשים יגידו, אני מאמין באמונה שלמה שאליהו הנביא עלה בצרה השמיימה. להאמין בזה באמונה שלמה. המשמעות של זה של אמונה שלמה. עכשיו, אליהו הנביא זכור לטוב, הוא יהיה המנהיג האחרון. הוא זה שעתיד לגאול את ישראל, אליהו הנביא זכור לטוב. והראשון שהיה זה משה רבנו. האחרון זה אליהו הנביא זכור לטוב, זה לא איזה חידוש שאני אומר, זה חידוש עכשיו מה שאני אעשה, קישור של הדברים. זה חידוש, אבל יש לזה בסיס. מי שמסביר את זה, זה בילקוט שמעוני על מלאכים ברמז רשת ט. שם כתוב על משה ואליהו זכרו לטוב, שני מנהיגים עמדו לישראל, ומה שעבר זה, עבר זה. יש בילקוט שמעוני הרבה פעמים, רבי שמעון בר שן מביא כל פעם דברים שהם דומים אחד לשני שהיה, שעושה את ההשוואות ביניהם, אבל פה מה שהיה איתם זה דבר מאוד מעניין. תראו משהו למשל מעניין שהיה. בוא נחשוב למשל. אומר אליהו הנביא זכור לטוב, זה היה משה, אומר היה נביא, ואליהו הזכור לטוב הוא נביא. אליהו נביא, ומשה הוא נביא, נכון? משה הוא נביא, ואליהו הוא נביא. גם משה הוא נביא, וגם אליהו הוא נביא, נכון? משה נביא, ואליהו נביא. משה איש האלוהים, ואליהו הנביא זכור לטוב, גם נאמר עליו איש האלוהים. גם משה רבנו, וגם אליהו הנביא זכור לטוב. משה עלה למעלה, ואליהו הנביא זכור לטוב עלה למעלה. משה רבנו ברח מפני פרעה, אומר, אבל זה המדרש. משה ברח מפני פרעה, ואליהו ברח מפני אחאב ואיזבל. משה הרג את המצרי, משה הרג את המצרי, ואליהו הנביא זכור לטוב, הרג את חיאל, מנביא הבעל, ושם בבעל וימות. מה שמראה על חיאל, הוא הרג את חיאל, ושם בבעל וימות, הרג אותו. אז הוא גם הרג את המצרי. משה רבנו נתחלקל על ידי אישה, על ידי קירנה לא ויוכל לכם, שהוא בא והוא ברח מפרעה, על ידי בנות יתרו. אחרי זה גם אצל אליהו הנביא הוא נתחלקל על ידי אישה הצורפית, שהיא גם חלקלה אותו. אז זה גם היא נתנה לו. משה רבנו כינס את ישראל אביהם שבשמיים, ואליהו הנביא זכור לטוב כינס את ישראל אביהם שבשמיים. משה רבנו כינס את כולם להר סיני, נכון? ואליהו הנביא זכור לטוב כינס את כולם להר הכרמל. איזה יופי. משה רבנו נתן התורה לישראל ועשה קידוש השם, אליהו הנביא זכור לטוב, סחו אחריו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא אלוהים. תראו כמה דברים הקשר בין משה רבנו לבין אליהו הנביא זכור לטוב. זה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה. וכל אלו במדרגות שלהם, תראו, זה מדרגה של נביא, שאליהו הנביא זכור לטוב הולך ומתגלה לגאול את ישראל בפועל. בזמן האחרון, מתי מתנוצץ שערה של אליהו הנביא זכור לטוב? בערב פסח. ערב פסח, כולם הולכים, יושבים, מתפללים ומסובים, ומזכירים את אליהו הנביא זכור לטוב. מזכירים אותו. בהגדה, בתפילה, מזכירים את אליהו הנביא זכור לטוב. ואז למעשה שמופיע הזכות וזכירת אליהו הנביא זכור לטוב, וכולם באים וחושבים אליהו הנביא זכור לטוב, והנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, שכתוב במלאכי, פרק ג' פסוק כף ד', והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה זה והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם? מה הכוונה? והשיב לב אבות על בנים. שכל מה שמתחיל בערב פסח, הרי הקדוש ברוך הוא עושה דבר רחמים גמורים על עם ישראל, שמה שעומד לישראל זה זכות אבות. מה שמתחילים בתפילת עמידה, מזכירים זכות אברהם אבינו, מזכירים זכות יצחק אבינו, מזכירים זכות יעקב אבינו, מזכירים זכות אבות הקדושים, בתחילת התפילה. אחרי שמזכירים זכות אבות הקדושים, מתחיל כל סדר התפילה וחותמים במגן אברהם. כידוע. עכשיו, הזכות הזה שמי שמעורר זכות אבות, זה רק אליהו הנביא זכור לטוב. כי מי שלמעשה עתיד לגאול את ישראל, כמו שהסברנו שרבי שמעון הדרשן מסביר בלקוט שמעוני, זה יהיה אליהו הנביא זכור לטוב, כמו שהוא אחרון. משה גואל ראשון, אליהו הנביא זכור לטוב, גואל אחרון. כי מה שעבר זה, עבר זה. אז אם אליהו הנביא זכור לטוב, גואל אחרון, ויש לנו ראיה ממלאכי, שאומר, ושיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, אז פה למעשה, בזמן הזה, שהוא משיב אותם, ומתקן את כל הנבראים כולם, אליהו הנביא זכור לטוב, וכולם עולים ומתקבצים להר הכרמל, ונעשה קידוש השם, שאין כדוגמתו, ובא אליהו הנביא זכור לטוב, וכולם הולכים אחריו, ושחים אחריו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, הוא עשה את הקידוש השם, בזמן הזה של הגלות, אז הוא זה שלמעשה עתיד לגאול את ישראל. ומה משמעות והשיב לב אבות על בנים? הרי בשם השם ברוך הוא, שם הוויה ברוך הוא, יש את האות י', את האות א', את האות ו', והאות א' האחרונה זה אות א' שכינתה בגלותה. הא' שכינתה בגלותה, למעשה האות י' ואות א' ואות ו' הראשונים שהזכרנו, זה למעשה בשביל האבות הקדושים. מי שמייחד את האות ה' האחרונה למעשה, אל השכינה שהיא בגלות ויחבר האותיות, זה יהיה אליהו הנביא זכור לטוב. כי אנחנו רואים בפתח אליהו על ה' שכינתה בגלותה, שמי שייחד את ה' הזו ומי שישיב אותה, זה אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא יודע את הסוד של השכינה שבגלות, והוא יכול לעשות על ה' שכינתה בגלותה להשיב את ה' למקומה, ולייחד שם הוויה ברוך הוא. כייחוד בשלמות. לייחד שם אותיות ברותי וכו'. עכשיו, מתי זה קורה? בערב פסח, הקדוש ברוך הוא, מתי יש שמו שלם? כמו שהתוספות בדף ג' בברכות אומר, שימחה שמו של המלאק, וימחה זכר המלאק, ומתי זה היה? בערב פסח. בערב פסח נשבע הקדוש ברוך הוא שהוא ימחה את זכר המלאק מן השמיים. ימחה את זכר המלאק מן העולם. זה אומר, הזוהר בפרשת פנחס, בדף רשמ"ט עמוד ב', אומר הזוהר הקדוש, נשבע הקדוש ברוך הוא שימחה את זרו של המלאק מן העולם, שלא יהיה זכר למלאק, לא יותר המלאק. מתי הוא יעשה את הפורנות מהמלאק? הקדוש ברוך הוא יעשה את זה בערב פסח. ומתי תבוא הגאולה לעם ישראל? זה זוהר בפרשת משפטים בדף קוף עמוד א', אומר הזוהר הקדוש, יהיה בין פסח לעצרת, בין פסח לתשרי למעשה. בין פסח לתשרי, לא לעצרת זה משהו אחר, בין פסח לתשרי למעשה יהיה הגאולה, הקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל בזמן הזה. אבל יש רק אחד למעשה שעליו למעשה הוא לא יכול, לא תהיה לו את אותה ברכה, לא תהיה לו את אותה שמירה ואותה הגנה, זה כל מי שאוכל חמץ בפסח, אז הוא לא יכול לקבל תאור של פסח, הוא לא יכול לזכות להיגאל ביד רמה. אומר הזוהר הקדוש וזוהר פנחס בדף ראשונה לפעמוד ב', אומר הזוהר הקדוש שברגע שהוא אוכל מן החמץ הזה, אז הוא למעשה הנפש שלו נחרטת גם מן העולם הזה, גם מן העולם הבא, ואז הוא מקבל נפש מהקליפות, ואז הוא יורד מטה מטה ואין לו עלייה, ואז הוא נשאר במקום שהוא נשאר, הוא לא יכול לעלות. הוא נשאר למטה. אין לו תיקון ועלייה. אז בגלל שהוא נשאר שם במקום הזה למטה, ואין לו תיקון ועלייה, אז הוא לא יכול לטעום את האור שמתגלה בפסח, כי בפסח הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשם שדי, בערב פסח, כמו שמסביר המגיד מקוז'ניץ בדרושים שלו לפסח, שמסביר הלל גמור עולה כ-314, שאומרים אותו בליל הסדר, וגם שם שומר דלתות ישראל עולה גם כ-314, שגם זה עולה כמשפר של מוזר, זה גם כאותו שם, שידוד מערכות הטבע. וזה הקדוש ברוך הוא מסובב, שכולם צריכים לשתות את היין בליל הסדר דווקא. שכולם שותים את היין בליל הסדר, כל עם ישראל זה זמן אחד, שכל עם ישראל בכל העולם כולו, מסבים בלילה אחד, זוכים כולם למוחין דגדלות. כי היין, שתיית יין זה מוחין דגדלות. זה לא מוחין דגדלות, כמו שהסברנו בפורים. בליל הסדר יושבים כל עם ישראל כולם, מסבים יחדיו, וזוכים למדרגה של מוחין דגדלות. מה זה מוחין דגדלות? שכולם שותים יין. כולם שותים יין ביחד, ואסור לפחות לעני מדלת כוסות, במסכת פסחים בדף צדיק ט עמוד ב, שם למדים שלא לא נכין את העני בדלת כוסות, צריך לדאוג לו שיהיה לו לפחות דלת כוסות, ויהיה לו סעודה לפסח. וכן גם זה הטעם שלא אומרים ברכת מן שבע, אם יחול בשבת, עכשיו שיחול בשבת, אז לא אומרים ברכת מן שבע. למה ברכת מן שבע בא להוציא בן אדם שלא היה לו סדר להתפלל, שפעם מזמנם היו מזיקים, אז עכשיו אין מזיקים, כי כולם יתעכבו בבית הכנסת. וגם בגלל שאותו דבר, הקדוש ברוך הוא מסבב אותנו, שאנחנו יוצאים ידי חובת קידוש, על ידי ברכת מן שבע. כשאדם אומר ברכת מן שבע, הוא יוצא ידי חובת קידוש. זה ירושלמי מסביר. זאת אומרת, ברכת מן שבע פותר מן הקידוש, למי שאין לו לצאת ידי חובה. והחידוש הוא שבגלל שבוודאי ידאגו לעניים לקמחא דפסחא ויהיה להם יין, אז בוודאי שעוד יותר לא צריך להגיד ברכת מן שבע. זה לא דעת המקובלים, אבל גם הר"ן החידה גם בוודאי דחה את זה, וכולם, וכשכן נהגו ככה, שלא אומרים ברכת מן שבע. זה החידוש. החידוש הוא למעשה שלא אומרים. עכשיו, אם לא אומרים ברכת מן שבע, אז בגלל היין, משמע שכל ישראל, כל עם ישראל למעשה מסובים, משותים יין, וזוכים למוחין לגדלות, להתקרב לשם, וכל עם ישראל בשמחה ביחד, וזה לילה אחד שבכל השנה כולה לא מוצאים אף פעם, אף אחד מישראל שישבו ככה מסובים עם מוחין דגדלות ושתיית יין. וכל הזמן השנה כולו רואים שכל אחד ככה ואחד ככה, אבל בליל הסדר שיושבים כולם ביחד, עם ישראל באותו רגע נעלה, יושב ומסובים ושותים יין, מקטן ועד גדול כולם יושבים ושותים יין, שזה דרך של גאולה. שזה דרך של מוחין לגדלות, שבזמן הזה שכולם נמצאים, בכל מקום שהם נמצאים, יושבים כולם ביחד ושותים את היין. והיין הזה שמביא אותם למדרגה כזה של מוחין לגדלות, שאז הם יכולים למעשה ללך בכל מקום ולגלות את המלכות של השם, לעשות פרסום הניסה, לגלות לכולם שאדוננו ברוך הוא מלך, וכולם רואים את הנס שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, עד כדי כך שהרמב״ם מסביר בהלכות פוסק, בהלכות חמץ ומצא פרק שביעי הלכה שביעית, שאני צריך ללך ללוות ולהזכיר עצמו בשביל ללך ולהביא יין. אם אני הולך מחזר על הפתחים אפילו, בשביל הדלת כוסות צריך לשתות, הוא צריך להביא יין שיהיה לו. אם אין לו יין, אז הוא לא יכול לזכות למדרגה הזו של מוחין לגדלות. ובגלל שיש לו עכשיו יין, ויש לו מוחין דגדלות, מתי שהוא זוכה למוחין כזה, אז זה כל עם ישראל ביחד, אז צריך שישב גם עם העניים ביחד. שגם העניים ביחד הם זוכים למוחין דגדלות, וכל עם ישראל בכל מקום שהם זוכים למוחין דגדלות, ואז צריכים לקח לחיוב של דלת כוסות.